בשיעור שלנו היום אנחנו הולכים להתעסק בענייני כבוד. או יותר נכון, מהו היחס שהאדם צריך לתת לאשתו. לא רק במובן שכבר דיברנו עליו, מתוך ההבנה שאשתו היא חלק בלתי נפרד מנשמתו, אלא ניכנס קצת לעניינים יותר מעשיים. אנחנו יודעים, כשאהרון הכהן, בעבודת יום הכיפורים, שאנחנו נמצאים ימים מספר, לפני היום הגדול והנורא, כשאהרון הכהן, ואחריו, כל אחיו הכהנים, כהנים הגדולים, כשהיו עובדים בעבודת יום הכיפורים, אחד הדברים זה שאהרון היה צריך להקריב קורבן חטאת עבור חטאיו האישיים. לאחר מכן, אנחנו יודעים שבסדר העבודה הוא מקריב שוב פעם עבור אחיו הכהנים, ואחר כך עבור כלל ישראל. הפסוק אומר, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו. טוב, בסדר, זה מובן. ממשיכה התורה ואומרת, ובעד ביתו. כלומר, הכפרה של קורבן החטאת הזה, שהוא הראשון בקורבנות החטאת שמקריב הכהן הגדול, פרשו חז"ל, מה זה ביתו? ביתו זו אשתו. כלומר, אנחנו דיברנו כל כך הרבה על כך שבני הזוג זו מציאות אחת בשורש הנשמה והמהות. פשוטו כמשמעו. אבל פה בעולם הגשמי הם נראים כשתי מציאויות נפרדות. ואכן, אנחנו רואים שכל התביעות שקשורות בחיוב נשים בתורה ומצוות היא פשוטה. ולמה זה? מאחר ואיש ואשתו זה מציאות אחת וגוף אחד, כל מעשי המצוות ולימוד התורה של חלק אחד מבני הזוג מתייחס גם כן לחלק השני. יותר מזה, גוף המעשה עצמו גם כן מתייחס לשני בני הזוג. וזה מה שמשמיע לנו התורה למעשה בפרשת יום הכיפורים. עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים נחלקת לשני חלקים. חלק אחד, כמו שאמרנו, מתייחס לכהן הגדול באופן פרטי. החלק השני עבור כלל ישראל והוא שליחם. ועל אותו חלק מהעבודה שלו שמתייחס עבור כפרתו האישית, התורה אומרת מפורש, וכיפר בעדו ובעד ביתו. כלומר, התורה רוצה לומר שבקשת הכפרה והקרבת הקורבן עבורו באופן אישי, יש גם מצווה מן התורה שהוא צריך לעשות את זה, גם גוף המעשה, כולל גם את אשתו. למרות שהיא לא עושה שום פעולה שם. ביתו זאת אשתו. ואין חצאי כפרה. אני רוצה אולי פה להקדיש את השיעור הזה לרפואת מורנו ורבנו, הרב אלקנה, רם שפירא, שמצבו מאוד לא טוב. בראש השנה כבר הביאו אותו לישיבה על כיסא גלגלים עם חמצן. והמצב מאוד מאוד לא טוב, צריך להתפלל. מכאן, ברור שכל התפילות ומעשי המצוות שאחד מבני הזוג עושה, זה ממש כאילו שניהם עשו את אותה מצווה. הבעל הולך להתפלל בבוקר, במניין, התפילה הזו, אשתו יכולה להיות עדיין בשינה עמוקה, והיא זוכה בה. 50%. הגבייה הזו, מוצאת את הביטוי בכל מיני מצוות, למשל, מצוות ביקורים. המשנה אומרת בפרק הראשון במסכת ביקורים, המשנה אומרת שהשליח והעבד והאישה ומביאים ולא קוראים. אנחנו יודעים שבאהבת הביקורים יש מקרא ביקורים, כמה פסוקים שאדם צריך לקרוא. אז רבינו עובדיה מברטנורה אומר, והאישה, אם יש לה בעל, מביא וקורא. שכתוב בתורה מפורש, אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך. מכאן אומר רבנו עובדיה ברטנורה, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא עבור אשתו, ונחשב לה כאילו היא קרה בעצמה. הרמב״ם ככה פוסק להלכה בפרק ד' מלכות ביקורים, ככה הוא אומר. אבל מביא אדם ביקורים מנכסי אשתו וקורא, כלומר אישה באה עם נכסי צום ברזל מבית אביה, יש לה פרדס, זה לא של בעלה, זה שלה, את הביקורים הוא מביא עבורה והוא קורא ונשב לה המצווה, אף על פי שאין לו גוף הקרקע, שנאמר אשר נתן השם אלוהיך הוא לביתך. כלומר, פעולת הבעל עבור אשתו נחשבת מבחינה הלכתית כמעשה שלה ממש, וצריך להדגיש את זה, לא כמעשה שליח, כאילו היא עצמה עושה את זה, כשונה ממעשה של שליח. כלומר, האישה לא צריכה למנות אותו לשליח לדבר הזה, אלא ברגע שהוא לוקח את הביקורים שלה, הוא הופך להיות יד ארוכה שלה. בנות צלופחד לא היו קורות? לא יכולות לקרות. אבל בעליהן כן, עבורה.
אבל זה שלהן, זאת אומרת, קרקע זה נחלה שלהן.
כן, אבל הפירות, אנחנו יודעים שהבעל, בנכסי צאן ברזל, הרווחים הם של הבעל.
אבל אם היא רווקה עדיין?
אם היא רווקה עדיין, אז היא לא יכולה לקרוא, היא ממנה שליח. כי הקריאה היא על ידי הגבר. לכן, יש עוד הלכה, הלכות נדרים. למרות שנפסק להלכה, שאין שליחות להתרת נדרים, אני לא יכול לשלוח מישהו שיתיר את הנדרים שלי. אני, הנודר, צריך להתיר אותה. וכל מי שצריך להתיר נדר, חייב להופיע באופן אישי, בפני החכם, בפני בית הדין, להתיר את הנדר. ביחס לאישה, אנחנו רואים שהתייחסות אחרת להלכה. ככה פוסק השולחן ערוך בהלכות נדרים, בסימן ר' למד ד', הוא אומר, הבעל נעשה השליח להישאל על נדרי אשתו, ובלבד שמצא ג' מקובצים, כלומר קבוצה של שלושה אנשים, שאשתו של אדם כגופו. זהו. אוטומטית הוא יכול להפר נדרי אשתו. עוד למדנו בהלכות בכורות, הרמב״ם כותב בהלכות בכורות פרק ב', דבר מעניין. הוא אומר, כהן שהעיד לכהן אחר, שיש לו מום שהוא נפל מאליו. כלומר, זה לא איזה מום שנעשה בכוונה, נאמן. ואנחנו לא חוששים, שמה יש ביניהם איזה הסכם הדדיות. אני אעיד לך, אתה תעיד לי. כי כל אחד מהם יש לו איזה מום, כן? בבכור. ואז כל אחד יעיד על הבכור של חברו, שזה מום מקרי וזה יעבור וגמר. ושאר יהיה להקריב אותו. עובר הרמב״ם, נאמן. הוא נאמן להעיד לכהן אחר. וכל הכהנים חשודים להטיל מום בבכור כדי לאכלו בחוץ. הרי הבכור הוא קדוש, לאכול אותו בתוך הקודש. אבל הם יעידו, יגידו זה מום, נפל, כן? ואז יוכל, נפסל מהקרבה ויוכל לאכול אותו בחוץ. הם חשודים. לפיכך הוא לא נאמנים על ידי עצמם, אבל חברו מעיד לו. כלומר, הכהן עצמו לא יכול להעיד על הבכור שלו, שנפל בו מום, ולכן פקעה ממנו קדושת בכור, אלא כהן אחר יכול להעיד לו. למה? שאין אדם חוטא לאחר. אדם לא מוכן לחטוא בשביל שמישהו אחר ירוויח. אדם יחטא לדברים שלו, אבל לא בשביל מישהו אחר. אפילו בניו ובני ביתו של כהן מעידים לו על הבכור, כן, שזה בסדר, אבל מי לא? אשתו. כי היא כגופו. ואז הוא מעיד על עדות עצמו. לכן הוא לא יכול, אשתו לא יכולה להעיד על בכור של בהמה שלהם שנפל במום, כי זה כאילו הוא מעיד. כלומר, אנחנו רואים שהאישה היא גוף אחד עם הבעל. כלומר, למרות שאנחנו רואים שבניו של אדם, שהם בשרו ממנו, יכולים להעיד לו, אבל אשתו לא. כמה חזק הקשר הזה, שזה גוף אחד. כי הילד הוא רק חלק מהאבא, יש בו גם חלק מהאימא. זה כבר לא אבא לגמרי. חז"ל אומרים ברא קרעא דאבוה. כלומר הקרעיים, הרגליים. אבל לא הכל. אז הוא יכול להעיד. כי בני גם יכול להעיד נגד אבא. בדין תורה. כן? במקרה כזה של הבכור. תגיד לא. זה לא מום. כן? אתה פסלת אותו בכוונה. או כל מיני דברים כאלה. כן מקבלים. ואף על פי כן הוא לא נחשב גופו ממש. שיעשר עליו להעיד על המום של בכור אם הוא נפל מאליו או לא. הבן הזה, לגבי נושא של עדות בבכור בהמן, נחשב אדם זר, ואמרנו שאין אדם חוטא, ולא לא. הוא יכול להעיד. לכן, אשתו שנחשבת כגופו, אסורה להעיד לבעלה, כי זה, אנחנו אמרנו שכהנים לא נאמנים להעיד על בכור בהמה של עצמם לפוסלו מהקדושה. יש אמרה שחז"ל אומרים שכל ישראל נקראים נפש אחת. ואם חטא אחד מהם כולם ערבים זה בזה. זה מתוך המושג הידוע שכל ישראל ערבים זה בזה. הגמרא אומרת רגע. תנה אהבה ברי רבי זיירא. אדם שקראו לו אהבה, בנו של רבי זיירא, אמר, כל הברכות כולם, אף על פי שיצא ידי חובה, מוציא אחרים ידי חובה. רש"י אומר, למה? הרי הוא כבר יצא. רש"י בפשטות אומר שכל ישראל ערבים זה בזה. אז אני יכול להוציא, אני יצאתי ואני יכול להוציא מי שלא יצא. יש פסוק, הגמרא בסנהדרין למעשה, רוצה לחזק את זה ואומרת, כתוב הפסוק וכשלו איש באחיו, כלומר איש באבון אחיו, מלמד שכולם ערבים זה בזה. ותני חזקיה אומר, ויקרא רבה, זה פזורה ישראל, למה נמשלו ישראל לשה? מה השה הזה לוקח על ראשו? או באחד, באיבריו, כל איבריו מרגישים, שה, חוטף מכה ברגל, כל הגוף שלו כואב. כך ישראל, אחד מהם חוטא, כולם מרגישים. יופי, שלוש ממרות. ארבע ממרות מעניינות. מה העיקרון פה? מה הרעיון שמוביל את ארבעת הממרות הללו? הרעיון והעיקרון הוא שיש מציאות שורשית אחת שמתייחסת מצד אחד לפרט שבא עם ישראל ומצד שני לכללית, כלליות של עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים בנוסח התפילה. אנחנו אומרים במנחה של שבת אתה אחד חדש ברוך הוא ושמך אחד, חדש ברוך הוא, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כלומר, אנחנו רוצים לומר שהמציאות הכללית של כלל ישראל, הם תולדה של שורש כללי אחד. ולכן, היות וזאת התובנה שלנו, שהם תולדה של שורש אחד, אז גם הגוף וגם הנפש, זה אחד אחד גדול לחיוב, והפך החיוב. כמו שהמדרשים עכשיו אנחנו קראנו וראינו. מצד שני, יש אחדות שורשית אחת, והיא הנפש האחת ממש. כמו שחז"ל אומרים שיש אוצר הנשמות תחת כיסא הכבוד. יש נשמה אחת גדולה, שנקראת נשמת ישראל. והיא כוללת פרטים, פרטים, פרטים. אז כל פרט ופרט הוא נשמה פרטית. אבל כולם השורש שלהם באותה נשמה גדולה שנקראת נשמת ישראל. עכשיו, הבולטת שבהם זה הנשמה של בין איש לאשתו. לכן אנחנו לא צריכים להתפלא שיש גם אחדות נשמתית שורשית של כל ישראל. כי זה אותו עניין. ולעומתה, אחדות יותר מוחלטת שבאה לידי ביטוי גשמי בין בני הזוג. מתוך נשמת ישראל. לכן, מה ההשלכה של האחדות הזו? ההשלכה בפועל זה קיום התורה והמצוות. והיא מתייחסת לשניהם כאחד. וכל מעשה של בן הזוג נחשב גם כמעשה זולתו. מבחינה רעיונית יש בתודעה היהודית. לכן, אין כאן פטור ממצוות לגבי אישה במובן הפשוט. מה שחז"ל אמרו שפטרו את הנשים מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, הן פטורות. קודם כל צריך להדגיש כשנאמר פטורות, זה לא אומר אסורות. כלומר, נשים יכולות לקיים כל מצווה שחז"ל פטרו אותן. הפטור ניתן לפטור אותן מחיוב. אבל, אם רצונן לקיים, הן יכולות לקיים. לא ראינו בפוסקים שיש איסור לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה לנשים. יש מחלוקת בין הראשונים לפוסקים, האם הן צריכות לברך על המצוות הללו או לא. זה מחלוקת בין שולחן ערוך, עדות הספרדים, והרמ"א והפוסקים האשכנזים. אבל יסוד העניין, הן יכולות. אני אתן דוגמה קיצונית, כן? אישה, מבחינת ההלכה, מותר לה להניח תפילין. אבל לא בפרסיה. כי זה לא שייך. לא נהוג לעשות את זה בפרסיה. אבל בבית אישה יכולה לקחת את התפילין של בעלה ולהניח תפילין. מותר לה. לא אסרו עליה להניח תפילין. פטרו אותה מלהניח. אישה יכולה לשבת בסוכה, למרות שפטרו אותה מלשבת בסוכה. האם היא תברך לשבת בסוכה או לא? טוב, זה כבר שאלה מאיזה עדיי. אבל ודאי שמותר לה לשבת בסוכה. בפועל אנחנו רואים שאנשים יושבים בסוכה. אם הן היו פטורות מזה, או סליחה, אסורות לשבת בסוכה, לא היינו רואים אף אישה בסוכה. כי אם הייתה נכנסת לסוכה, היא עוברת על איסור. בכל זאת אנחנו רואים שהן נמצאות. ואין פוצה פה ומצפצף, כי מותר להם. כלומר, הפטור ניתן רק מצד החיוב. אבל מצד שני, הן כן מקיימות, גם אישה שלא מניחה תפילין כל ימי חייה, מניחה תפילין, כשבעלה מניח. כי מעשה המצווה שהוא עושה, מתחלק שווה בשווה בינה לבינו. וכשהיא מדליקה נרות שבת, הבעל הדליק נרות שבת. המצווה הזו גם אל הבעל. ואנחנו יודעים שהגמרא דנה ואומרת שעיקר המצווה להדליק נרות היה צריך להיות על מי? על הבעל. אבל היות והאישה כיבתה אורו של עולם בגן עדן, אז היא תעשה תיקון והיא תדליק. וככה הלכה נפסקה שאם אדם, אשתו בחדר לידה, או אחרי לידה, הגיע שבת, מי מדליק נרות בבית? הוא. והוא מברך. וזה נחשב גם לה, כאילו היא הדליקה. כלומר, אנחנו רואים שהמעשה של המצווה שווה בשווה, כי הם נפש אחת בשני גופים. לפי זה, אני רוצה שנעיין בדברי אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, על הפסוק שנאמר בספר שמות, כתוב לגבי המשכן, ותחל כל עבודת משכן, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. אומר אור החיים הקדוש, רגע, אני לא מבין. מי עשה את עבודת המשכן? ישראל? לא ישראל. ישראל תרמו. מי שעשה את העבודה זה בצלאל בן אורי ואוליאב בן אחי סמך. הם אלה שעשו. אז למה התורה אומרת בני ישראל? התורה הייתה יכולה יותר לדייק, לכאורה, כן? ולהגיד, ויעשו בצלאל ואליאב, ככל אשר ציווה השם את משה, מתרומות בני ישראל. זהו. ואז זה יצא מצוין. אנחנו רואים שהתורה לא, היא לא אומרת כך. היא מדקדקת בלשונה. כלומר, התורה עושה פה חיבור כללי בקיום המצוות והתורה, ומראה שזכות בניית המשכן, אף על פי שבפועל בידיים הם לא עבדו, הם תרמו, הזכות הזו התחלקה בין כולם של הקמת המשכן. והקמת המשכן, בניית המשכן נקראת על שם בני ישראל, כולם. אנחנו מוצאים ככה גם את הרעיון הכללי של תרי"ג המצוות. ברור לנו שבלתי אפשרי שיהודי יקיים את כל המצוות. בלתי אפשרי. בואו ניתן דוגמאות. אדם שהוא לא חקלאי, כמונו, לא יכול לקיים לקט שכחה בפאה. אין לו. פשוט אין לו. אז כבר הורדנו את כל הנושא הזה. אין לנו שדות, אין לנו שביעית. אנחנו לא יכולים לקיים מצוות שביעית באדמה שלנו. כי אין לנו אדמה. אנחנו לא יכולים, למשל, להפריש תרומות ומעשרות מפירות שאין לנו. אלא אם כן יש לי עץ בגינה, רובנו אין לנו. אנחנו רואים שחלק נכבד ממצוות, אנחנו לא עושים אותה. או למשל, החלוקה של כהן לוי וישראל. כבר מעצם החלוקה הזו, יש מצוות שישראל לא עושה. וכאן על לוי. וכאן על כהן. כלומר, אנחנו רואים שיש מציאות, שיש מצוות שישראל לא יכול לעשות. יש מצוות לישראל שאין בה כהנים, כי לכהנים אין נחלה, והוא יש לו. אנחנו רואים שיש מצוות שבלווים יש, ואין בישראל, או הפוך, גם נשים. אז אם ככה, שאלה גדולה מאוד. התורה ניתנת לכל ישראל. אז איך התורה באה ונותנת מצוות שאני לא יכול לקיים אותן? אני רוצה ואני לא יכול. אני רוצה לאכול בשר קודש באחד, בעזרה. אני רוצה. אני לא יכול. פשוט שאני לא יכול. אז הרצון שלי נורא נחמד. אז למה התורה מצווה? אותי, בתורה, שיש קורבנות, צריכים לאכול אותם בתוך העזרה. אני רוצה גם כן. יופי שאתה רוצה. אני רוצה לעבוד. אני רוצה לזרוק דם על קרנות המזבח. אני רוצה. אני מנוע, אני לא כהן. אז אם ככה, מה אנחנו רואים? שהמצוות, למה קראו להם תרייג? כנגד רמח איברים ושסה גידים. אז אם ככה, יש לי בעיה. אם התורה והמצוות באו כדי לתקן את איברי האדם, מראש אני לא יכול לתקן אותם. אז יש פה משהו לא מסתדר, לא? לא הוגן. אלא, זה בדיוק מה שלמדנו במעשה המשכן. התורה אומרת, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם, כלומר, כולם יחד נחשבים כמעשה אחד. חלק הביאו לדבר, לא כולם עושים את המלאכה. בכל זאת, הכל נחשב ככללי שעשו הכל ביחד על פי ציווי השם. צריך לזכור שכך מסביר אור החיים את ההבדל של, לא את ההבדל אולי, את המיקוד בכל מקום שאנחנו קוראים בתורה כן עשו בני ישראל. זה אומר שלא בהכרח כולם היו שותפים לעשייה, אבל היות וכולם היו שותפים בעזרה, כוונת הלב, בשאיפה הכללית, נחשב להם כמצווה אחת לכולם. לכן גם אנחנו מבינים הפירוש ערבים זה בזה. שאם אחד חוטא, כולם סובלים. אם אחד מזכה, כולם מרוויחים. אז אם כך, לכן אמרו חז"ל, שמי שאוכל בלי ברכה, אף אחד לא עלינו בלי ברכה, הרי זה גוזל לקדוש ברוך הוא ולמי עוד? לכנסת ישראל. למה? בשביל שיות והמעשה של כל אחד מישראל משפיע על כל הכלל, מאותו כוח נשמה ושורש האחד. לכן, כשאנחנו מגיעים אל הרעיון של איש ואישה, אנחנו מבינים שמדובר על גוף אחד שמחולק לשניים, ו כל מעשה ומעשה שאדם עושה, ככה גם הוא נותן לשני. כדי להביא קצת כמה דוגמאות, אני רוצה להקריא כמה מקורות מאוד מעניינים. הגמרא בירושלמי בפרק ב' אומרת, מיכל בת קושי, שם של מישהי, הייתה לובשת תפילין, ואשתו של יונה הייתה עולה לרגלים ולא מיחו בחכמים. אנחנו רואים למשל את אמו של שמואל הנביא, חנה, עולה כל רגל ורגל עם בעלה. לא רק היא, גם פנינה, הם עולים במשכן ולא מיחו, לא מיחו בידם. הם פתורות, הם מצוות עשה של זמן גרמה. עוד אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מעשה באלני המלכה, יש איזה דיון ארוך שם בגמרא, התוספות מנסים להסביר, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה, וכל מעשיה לא עשתה על פי חכמים, ואנחנו יודעים שסוכה מעל 20 אמה פסולה. אז איך זה היה על פי החכמים? אז הגמרא מנסה לתרץ במסכת סוכה ואומרת, שזה לא הייתה סוכה לצאת בידי חובה, אלא זה היה לקבלת אורחים כזה יפה. התוספות אומרים זה לא יכול להיות, כי היא הקפידה במצוות. ובאו חכמים להתארח אצלה, אז איך הם אכלו אצלה? בסוכה? צריכה להיות סוכה כשרה, אז אמרו לא, היו קיתוניות, קיתוניות, חדרים, חדרים, עלייה, ו... אז בסוכה שעל גבי סוכה, סוכה עליונה כשרה, והתחתונה פסולה. מכאן, אומר רבנו תם, שמותר לנשים לברך על כל מצוות עשה שהזמן גרמה, כך אומר במסכת עירובין. והרי מה פוסק לאשכנזים? לנשים לברך על מצוות עשה של הזמן גרמה, אבל הוא לא התיר בתפילין, תפילין לא, הוא החמיר על תפילין, למרות שידוע לנו, הוא הרי רבנו תם, הוא נכדו של רשי, ואימו הניחה תפילין, נמודי שבנותיו של רשי הניחה תפילין. כלומר, עוד. לברך, ככה משמע. משמע לא, משמע מהפשט שמה שרבנו תם לא תיר להם בכלל להניח תפילין. אבל על פי הפשט הם יכולות להניח תפילין בלא ברכה. אשתו של רבנו חיים בן עטר. ידוע, אשתו של בעלו חיים הקדוש הייתה מניחה תפילין ומתעטפת בטלית. בבית. אז דרך אמת כותב, במערכה למדלת, הוא אומר, למה נשים לא יניחו תפילין? הוא אומר, על פי הסוד, התפילין הוא מעלמא דדוכרא, כלומר מצד הזכר. ולכן, מיכל בת קושי, שהייתה לובשת תפילין, הייתה כל כך חכמה, שידעה מעלמא דדחורא, כלומר היא ידעה להבין בקבלה, הייתה כנראה קבליסטית. ולכן לא היה לה ולד. ולכן הניחה תפילין, כי לא הייתה אישה. מבחינה מעשית של אישה. טוב, זה אולי קצת נותן הסבר למה הניחה תפילין, כי קושי אנחנו יודעים שזה גם נאמר על שאול. כלומר, מצוות התורה, בתיקוני הזוהר נאמר, שמחולקות למצוות שהן, נגיד שהן זכריות ומצוות נקביות. ומי שקורא המצווה מכל אחת מהצדדים הללו, ממעט את הדמות. יש מצוות עשה שזה כנגד זכור, שזה זכר. מצוות לא תעשה, זה שמור מבחינת נקבה. לכן אנחנו רואים שמצוות לא תעשה, נשים חייבות כמו כולם, לא פטרו אותם. עכשיו, הימים הללו, למשל של ספירת העומר, למה נשים פטורות? כי הם מסוד זכר. ספירת העומר, על פי הסוד, הם מסוד הזכר. תיקון הזכר. ולכן, כך כותב החינוך, לכן פטרו אותה. אבל אישה יכולה לספור. יכולה לספור ספירת העומר. תלמוד תורה. תלמוד תורה, נרדים שנשים פטורות מתלמוד תורה. אבל, מה הסיבה? כי לימוד התורה הוא מצד תיקון הזכר. אז כאילו לא שייך לצד הנפשי הפנימי של... כלומר, עד כאן, אנחנו רואים...
דת כולם מברך.
מה?
דת כולם מברך לכל בוקר, לכל
התורה. כן, נכון. אבל זה בגלל שיש אחר כך בתפילה קטעים שלמים שזה תורה, פסוקים מן התורה. אנחנו יודעים שהאדם ששרח לברך ברכת התורה ואמר אהבת עולם או אהבה רבה, תלוי בנוסח, והבין שהוא שכח, כן? יכול לכוון שם, לצד, ברכת התורה, כי הוא הולך לקרוא פסוקים מן התורה. וזה מועיל, בתנאי שאחרי התפילה ילמד משהו. האישה תגיע לשם, תקרא קריאת שמע, זה פסוקים מן התורה, אז היא צריכה לברך. ברכת התורה? מה?
פתאום הקטורת לא מספיק?
לא. בוא קודם כל, לא כולם אומרים פתאום הקטורת. יש הרבה אנשים שלא אומרים קורבנות בכלל.
בסוף,
אבל לפני זה יש לה את שמה.
במקום ללימוד מיד אחרי התפילה.
לא, 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 בשום פנים באופן. כי זה לא קשור, זה תפילה. לכן זה לא מועיל. דנו פה, זה הראשונים, זה לא מועיל. להלכה זה לא מועיל. תלמד משנה. כמה פסוקים בחומש. אבל הנהננו. אנחנו רואים את דבר האחדות המוחלטת שיש בין בני הזוג. כל מעשה שייך ומתייחס לשניהם. וכל אחד קשור אחד לשני. ולכן אנחנו רואים בחיי היומיום שהאישה עושה דבר שלא לרוח בעלה, או הפוך, אז המצב רוח בין שניהם, הוא נמצא בדאון. הם משפיעים אחד לשני. אישה שבעלה הולך לעבודה, אז היא רוצה לראות איך הוא נראה לפני שהוא הולך. מה אכפת לה? שילך, זה בעיה שלו. לא, כשהוא בחוץ, זה היא בחוץ. זאת בעלה של פלונית. תראו איך הוא נראה. ודאי. כשאדם עושה מעשה שעלול להביא בושה אל הבית, האישה תצעק חמאס. אותו דבר הפוך. כלומר, המעשה לא מחייב ששני בני הזוג יהיו שותפים לו. אחד משפיע על השני. לכן, אנחנו מבינים אולי לעומק יותר את המשמעות שכשעם ישראל עומד מתחת הר סיני, אז נמצאים שם כולם, גם גברים, גם נשים, גם טף. ומה הרעיון? הרעיון הוא שבעצם קבלת התורה על ידי כולם, זו הקבלה המהותית, השורשית, הפנימית של התורה. אבל לא בהכרח כל מי שעמד במתן תורה היה מחויב בקיום מצוותיה. הטף פטורים. עד שהם לא בני מצווה, הם פטורים מן המצוות. נשים היו פטורות. והמצוות שהיה להם זמן, מוגדר. אז אם כך, למה להם לעמוד שם? ולמה להם להגיד, נעשה ונשמע? לא רק זה. התורה מדגישה ואומרת כאיש אחד בלב אחד. איש אחד. כלומר, נשמה אחת גדולה. אבל הם לא שווים. אז לא שמע הטקס הגדול הזה. כלומר, הטקס הגדול הזה בא להדגיש לנו שמדובר על הקבלה של המהות, לא של צד החיוב, כי כל אחד לפי מדרגתו ולפי עניינו, אבל בחלק של השותפות כולם שם. וכמו שברא קרא דאבוע, הבן הוא המזכה את האב, כך האב משפיע על אשתו ועל בניו, על ביתו, והפוך, כשם שהאימא פועלת כך היא משפיעה על הבית ועל בעלה. כי הכל גוף אחד, הכל נמשך מאותו אחד. זה אולי מסביר גמרא בברכות. אנחנו מכירים את אותו סיפור על ברוריה, שהייתה אישה חכמה. והגמרא מספר בברכות שהיה להם שכנים כנראה לא כל כך ראויים. אומרת הגמרא, הנה בריאני, עבריינים, בריונים, שהיו בשבותי דרבי מאיר, שכנים. ואבו קם מצער ולי טובה. היו גורמים לו צער גדול. היו כנראה באים בשבת עם האוטו, עם הגמל, כן, מפעילים מוזיקה. עושים לו צרות. אבל כבאי רבי מאיר רחמה עליו, כי היחידים ימותו. פלל עליהם שימותו. נו, יופי. פתאום יש לנו פה דמות חדשה, נכנס לתמונה. ברוריה, מה אכפת לך? מה העזק שלך? הוא מתפלל על השכנים האלה שעושים לכם צרות. מה את מתערבת? אומרת לו ברוריה, לפי הגמרא, אמרה לברוריה דבייתו, מה דעתך? מה אתה עושה? סליחה, מה אתה מתפלל? משום שכתוב איתנו חטאים? מה כתיב? חוטאים. חטאים כתיב. אתה רוצה שהחוטאים ימותו. כתוב חטאים. לכן, תסתכל לסוף הפסוק. ורשעים עוד אינם. למה? כיוון דאיתמו חטאים ולא חוטאים. ורשעים עוד אינם. ביי רחמה עלי ודלעדרו בתשובה ורשעים עוד אינם. אל תתפלל על החוטאים שימותו. תתפלל על החטאים שימותו. ביי רחמה עלי וחזרו בתשובה. מעניין. למה היא מתערבת? כי המעשה שלו, התפילה שלו, למעשה זו היא. היא גם כן שותפה לתפילה הלא נכונה הזו. שהוא מתפלל, שימותו. אני לא מוכנה לזה. אני לא התפללתי איתך, אבל אני חלק בלתי נפרד מתפילתך. ככה לא מתפללים. תשנה כיוון. תתפלל שעשו תשובה וכך היה. בהמשך הגמרא מסופר שבת צדוקי אחד אל ברוריה ואמר לה כתוב בפסוק רוני עקרה לא ילדה. אמר לה תגידי לי מה זה, איזה מין תורה יש לכם אתם? איזה מין מקרא? בגלל שהיא לא ילדת רוני מה יסבכה? היא עקרה מסכנה שתבכה. מה רוני? על מה השמחה הגדולה? אמרה לו טיפש. תסתכל בסוף הפסוק. כתוב בסוף הפסוק כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר השם. כלומר, אלא מה יקרה לו על הדה? כנסת ישראל דומה לאישה יקרה שלא ילדה ילדים כמוכם לגיהנום. על זה היא שמחה. אבל יש לה ילדים. כלומר, לא, היא לא שמחה שאין לה. הגמרא במסכת עירובין ממשיך הלאה ואומר שרבי יוסי הגלילי הלך בדרך, בשיירה, מצא את ברוריה. אמר לה, באיזה דרך נלך ללוד? שאלה, אנחנו, הנה, סליחה, איך עוד פעם מגיעים ל... כן, שאלה ידועה. אמרה לו, גלילי שותה. לא אמרו לך חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה? היה לך לומר, באיזה ללוד? שאלה עמוקה. כלומר, מה העניין פה? תכף נבין. יש עוד סיפור עם ברוריה שמצאה לתלמיד אחד שהיה לומד בלחש. נתנה לו בעיטה בסטנדר. העיפה לו את הלימוד שלו. אמרה לו, לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה. אם היא ארוחה ברמח האיברים שלך היא שמורה, ואם לאו לא משתמרת, מה אתה לוחש? תצעק, תשמיע לו אוזניך. ככה לא לומדים. שם מעניינת. עוד אנחנו מוצאים בספר חסידים, בסימן שין י' ג', הוא אומר שדבורה שפטה את ישראל מכאן, שימו לב, זה דבר חשוב נשים, גברים, שימו לב, ספר חסידים אמנם לא ספר הלכה, אבל מכאן שנשים רשאיות ללמוד את כל התורה, רשאיות, לא רק את הטעמים של המצוות, כחיה צנע ורנה, לא, הן רשאיות ללמוד את כל התורה, ככה גם השולחן ערוך כותב היורה דעה, אני קורא, רמב״ם כותב את זה בהלכות תלמוד תורה, הוא אומר אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש מפני שלא הצטוותה, ולמרות זאת יש לה שכר. ומה שאמרו רחמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה במה דברים אמורים? בתורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה. ואם לימדה, אינו מלמדה תפלות. מותר לו. וכתב על זה התז, פורי זהב, כותב, נכון ובטעמו, אנשים ללמוד ונשים לשמוע אותן. אבל לא בחלק של הגמרא שם, מחלוקת גדולה אם כן מלמדים גמרא לנשים, לא לגמרא לנשים, לא ניכנס לזה כרגע. אנחנו רואים שגם הרמ"א מתייחס לזה. והרמ"א אומר שכל מקום חייבות נשים ללמוד דינים ששייכים להם. ורבותיי, יש כל כך הרבה דינים שנוגעות לנשים היום. חוץ מלהניח תפילין. אין כמעט מקצוע בתורה שנשים לא נוגעות בהם. אם זה כשרות בבית, אם זה עניינים של טומאה וטהרה, אם זה עניין של שביעית כי במטבח, בקניות, אם זה בעניין של שעת נס כי היא קונה בגדים, אם זה... כמעט ואין תחום שהיא לא צריכה ללמוד. היא צריכה ללמוד כמעט הכל. ממש כמעט, אפילו דיני חינוך היום. מה מותר ומה מה עשו, ומה להגיד לילד, ומה ללמד אותו כילדים הקטנים בבית אצל אמא. כמעט כל נושא. זה מה שנקרא דרישה. ושם הוא כותב, ביורד היה גם כן, הוא מביא את הרמב״ם, הוא אומר, רוב אנשים, דעתם לא מכוונת לתלמוד. אבל, אם למדה מעצמה, אז אנחנו רואים שהיא יצאה מהרוב, יצאה מהכלל, ולכן כתב הרמב״ם שיש לה שכר אם למדה תורה, ושאף על פי שהיא לא צריכה. כלומר, אנחנו רואים, אתם יודעים, בואו, אני אכנס את זה, אכנס, טוב. אולי קצת. אני רוצה כאן להסביר למה חז"ל מסתייגים מלימוד תורה לנשים. זה כזה נשמע כל הזמן מרגיז. ובמידה מסוימת אולי בצדק. היום זה מין כזה תפיסה. אבל בואו נראה. אנחנו למדנו וראינו שיש שני חלקים לאדם. האיש והאישה. וכל חלק, אם זה האיש ואם האישה, יש לו סגולה נפשית שהיא עדיפה על פני החלק השני. כי אחרת מה תועלת בשניהם? כל חלק יש לו ייחודיות שלו. כבר אנחנו ראינו בשם המהר"ל שסגולת האיש זה השכל, ואישה סגולתה זה הבינה, הרגש. עכשיו, לצורך לימוד תורה שבעל פה, יש צורך בשכל חריף ופלפול גדול. ולא שאישה לא יכולה להיות חריפה, היא יכולה, אבל זה לא בקטע הנפשי הפנימי שלה, משום שהרגש הוא יותר מפותח בה. ולכן ראינו, ויצא לי לפגוש כמה נשים שלומדות גמרא, ותוך כדי הדיון סביב הגמרא שהם למדו, נוצר מהלך מאוד מעניין. התחיל דיון בוויכוח, שככל שהוויכוח התעצם בהבנת הגמרא והראשונים, עבר כמו מסור בין שני צידי השולחן, בין הגברים שלמדו לנשים שלמדו. הנשים נטו לבחון את דברי הגמרא על פי הרגש, והגברים פשוט לא התחשבו בשום דבר רגשי שם. גם כשהגמרא דנה בנושאים רגשיים, דוגמה, אישה באה ואומרת, סליחה, בעל בא יום אחרי החופה, אנחנו יודעים שהגמרא פסקה, היום זה לא קיים, אבל בזמנם יום בבתי הדין היו יושבים רק בשני וחמישי, אז נשים היו נישאות רק ביום רביעי בלילה. חופות היו ביום רביעי בלילה, לא ביום ראשון ולא ביום שני, יום רביעי בלילה, כדי שאם יהיה איזה בעיה, אז למחרת בבוקר הולך לבית הדין ו... יכול מיד לטעון טענותיו. טוב, הגמרא טענה, כמה כתובה של אישה? טוב, אנחנו יודעים, ידוע ומפורסם, שלאישה בתולה זה 200 מנה, לאישה שהיא לא בתולה מנה אחד, והגמרא מביאה מקרה, זה היה הדיון שם. אישה, בעל בא ואמר, למחרת, כן החופה, מצטער, טעות. חשבתי שהיא בתולה, גיליתי שלא. רוצה, רוצה לגרש אותה. שואלים הדיינים את האישה, תגידי לי, מה קורה פה? אז היא אומרת, האמת, אני אגיד לכם. האמת, שאני נאנסתי אחרי האירוסים. מה לעשות? נסתחפה שדהו, אכל אותה. הוא רוצה לגרש אותי, שיתן לי, כתובה, מתי? כי אני מותרת לו, הוא נהיה נוסה, אני מותרת לו. או הייתי בחוג להתעמלות, וזהו. זה קורה. נגמר. לא נבעלתי לאף אחד. תאונת אימונים. טוב, התנהל ויכוח מעניין. הצד השכלי אומר, רגע, שתביא ראיה, שתביא הוכחה. כן? שכך היה. כי זה לפשטות צריך להיות ככה. ואנשים התחילו להגיד, רגע, אבל למה שהיא תשקר? מה פתאום? הרי התחתנה איתו, והתחתנו מאהבה. רגע, 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 אנחנו לא מדברים על זה. זה דיון הלכתי עיקר. אין רגש פה. צודקת תקבל, לא צודקת לא תקבל. כי לא שיהיה רגש פה. הדיון התחיל לאט לאט להיכנס לרגשות. כי זה באמת נכון. יש רגש, אבל זה לא המקום. זה לא המקום עכשיו. זה דיון שחלטני. זה מקובל או לא מקובל? זה נכון או לא נכון? או למשל, הגמרא המביאה מקרה, מוצאו תינוק. תינוק, זרוק. לצערנו לפעמים קורה דבר כזה, מוצאים תינוק מושלך באשפה. נו, עכשיו מי הוא? מה הוא? לא יודעים. אז אם זה בעיר שרוב ישראל, אומרים זה יהודי. אם זה בעיר שרובה גויים, אומרים זה גוי. אם זה מחצה על מחצה, אומרים יהודי. רק יש לו בעיה של ייחוס. בסדר, לא יחתנו אותו עם כהנת. כן, לא יודעים מי הוא. אולי הוא ממזר, אולי הוא... לא יודעים. לא יחתנו אותו עם כהנת. כלומר, למעשה, יתנהל דיון שוב פעם. אוי, באמת, מה הוא עשה, מה הוא... זה הוביל מדי פעם שאלות כאלה של רגע, שאתה אומר, רגע, סליחה, זה לא הדיון. זה ילד שאנחנו לא יודעים מי הוא. יכול להיות שהוא גוי. הוא יגדל כמו יהודי. בסדר. יגדל כמו יהודי. אבל נפטר, איפה נקבור אותו עכשיו? בקברות של יהודים? אולי הוא גוי. בקברות של גוי? הוא לא עבד עבודה זרה. אז אתה לא יכול לקבור אותו עם גוי. איפה נקבור אותו? אז עוד פעם, נכנסים דיונים שצריך שכל, נכנסים רגש. האישה יכולה ללמוד גמרא, אבל זה לא מתאים לנפש. לכן, חכמי הפסיכולוגיה, אומרים שכשבן אדם חוקר ולומד ויש לו שכל חד, צריך מאוד להיזהר במחקר שלו ובחקירה השכלתנית לא להתרחק מנקודת האמת. ולמה? כי אחרי שכוח הבינה, כלומר החריצות, היא גדולה ממידת השכל הפשוט, האדם יכול להקים בניינים שלמים על יסוד רעוע. כי נכנס בזה רגש. לכן אומרת המשנה באבות, אם אין דעת, אין בינה. צריך שכל ואחר כך הרגש. אם אין דעת חזקה, אז גם הבינה היא לא יסודית, היא לא אמיתית, היא רעועה. לכן, שרבותינו אמרו שכל מי שמלמד את ביתו תורה, מלמד אותה תפלות, מה הכוונה? לא שאסור למלא, ללמד אותה תורה. אלא המסוגלות הנפשית הרוחנית שלה במחקרים ופלפולים, יש בזה סיכון שההבנה, הדעת, השכל, תהיה לא שלמה כי זה לא מהותה, וביחס לתורה אי אפשר ללמוד דברים באופן חסר ולא מושלם, כי אז הכל רעוע. אנחנו נסיים אולי בענייני שכר. לכן, אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, בכל פיקודה ופיקודה, בכל מצווה ומצווה, בכל פסוק ופסוק, דאוקיר ברנש לקודשא בריך הוא שכינתה בהי עלמא, שאדם מייקר את הקדוש ברוך הוא והשכינה, בכל הוא אוקיר קודשא בריך הוא לברנש עם בת זוגי, נשים, תעיפו את הבעלים מהבית שילכו ללמוד. או שהם יושבים בבית, שיפתחו ספר, ספר קודש. כל פסוק ופסוק שהוא קורא, האישה זוכה. התלמוד תורה וקיום המצוות של הגבר הוא השכר של האישה. לכן אומרת הגמרא, ובזה נסיים, במה נשים זכיין? אם כך, במה נשים זוכות אחרי עולם הבא? אומרת הגמרא, בזה ששולחות את בעליהם ובניהם לתלמוד תורה. כי כל מעשה, כל לימוד שהבעל עושה, אשתו זוכה באופן מוחלט שווה בשווה. וידוע הסיפור על אותו המורה, שכחתי את שמו, שהיה עני מרוד, היה להם קשה. אז יום אחד הוא התפלל, כבר לא יכול היה, התפלל וירדה לו רגל של זהב מן השמיים. רגל של שולחן. מזהב. בא הביתה שמח וטוב לב, נפטרו הבעיות הכלכליות, מנהל הבנק לא התקשר כל שבועיים, ולא יקבל כל מיני הודעות ממס הכנסה שהחשבון מעוקל, ולא ידפקו לו נושים בדלת. בא הביתה לאשתו, אמר לו, מה זה? אמר לי, פללתי שדי, לא יכול, שהקדוש ברוך הוא יעזור. אמר לו, תגיד לי, אתה חשבת מה שאתה עושה? שאנחנו נגיע לעולם הבא, וכולם יהיה שולחן עם ארבע רגליים, שלנו יהיה עם שלוש, תחזיר את זה מיד. לא רוצה. הלך והחזיר. חסר לו ריש יותר גדול, כי בדרך כלל מה שיורד לא חוזר. יצא יד ולקחה את זה חדה. ואנחנו רואים שהאישה היא כל כך מעמיקה וכל כך מבינה, שכל מעשה של בעלה מושפעת ממנו באופן ישיר. לכן המלצה. נשים, אל תוותרו לבעליכם. כל לימוד תורה שהוא לומד, אתם זוכות באופן מלא, לחלוטין, שווה בשווה. יהי רצון שיום הכיפורים הקרוב, הקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל בכללי ובפרטי, כי ביום הזה יכפר עליכם, עיצומו של יום יכפר, ושנשים תחזקנה ידיהן, כי הם בבית חלק מהזמן, ומאכילות ומשקות את הילדים, והן צריכות לדעת שזו מצווה גדולה מאוד של גמילות חסד עם כאלה שצריכים, וטוב שהם עושות את זה, ולא תדאגנה לתפילות של יום הכיפורים שהן מפסידות. שיגידו לבעל, תתפלל כמו שצריך, תגידו, תכוון, כי זה גם בשבילי. וכשהבעל נמצא בבית הכנסת הוא מתפלל כמו שצריך, אשתו יכולה לתת לילד גם לאכול דייסה ולהפסיד אפילו מוסף ואפילו נעילה, כי היא התפללה נעילה, היא התפללה מוסף, היא התפללה, כי תפילתו זה תפילתה. אז היא רצון שהקדוש ברוך הוא גם מתוך תורתו הקדושה, כשם שגזר בחוכמה עליונה שאיש ואישה הם גוף אחד וכל מעשיהם הם קשורים זה בזה ואחד, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כנסת ישראל שהיא זוגתו, וכשם שהקדוש ברוך הוא טהור מכל התארות כולם, מקור התארה והקדושה, כך תזכה גם כנסת ישראל שאשתו כגופו תזכה לטהרה ולקדושה, ונזכה שבעזרת השם יבוא גואל צדק, יוכל כהן גדול להקריב קורבנות חטאת, ונוכל לראות את חוט השני מלבין מעל מזוזת ההיכל. אמן כן יהי רצון. גמר חתימה.